אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כן, זה בוקר לא קל הבוקר, בוקר שנפתח עם הותר לפרסום. אלה שמותיהם של שלושה לוחמי צהל שנפלו אתמול ברצועת עזה. נצר שמחי, בן 30, ממסד. גבריאל שני, בן 28, מעלי. יובל ניר, בן 43, מכפר הציון. ובכל זאת, ולמרות זאת, ואולי בגלל זאת, נרים ראש, וזה עוד הפתיחה שלנו הבוקר.
עם הילקות שעל גבם ובידיהם כמה אלפי הדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר
שלום לכם, אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו כאן רשת ב', גם בטלוויזיה כאן 11, וגם בכאן מורשת ברדיו. העורך הוא שי פרל מוטר, המפיק הוא נדב רוזנצוויג, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. רועי שרון הוא כתבנו הצבאי, שלום רועי.
בוקר טוב.
בואו נתחיל עם שלושת הנופלים אתמול בעזה. יש עדיין קרבות בצפון הרצועה, ואנחנו לומדים את זה גם מההודעה הזאת של דובר צהל הבוקר.
כן, גם יש שם קרבות וגם חמאס מנסה לשקם ולהגן מחדש את היכולות הצבאיות שלו, וצהל כבר נכנס למקומות שבהם כבר היה תמרון. הפעם זה נראה אחרת, זה כבר אחרי שהשטח הזה כבר נכבש פעם אחת, והמסגרות שם או הגדודים של חמאס כבר פורקו, אז ההישג נמדד בזה שצהל לא צריך עכשיו בשביל לתמרן שם באזורים האלה פעם שנייה, הוא לא צריך להכניס עכשיו שתי אוגדות עם כל מה שראינו לפני שלושה חודשים. חודשיים וחצי, משהו כזה, אלא עכשיו מכניסים לשם כוחות הרבה יותר מצומצמים, כשיש עדיין אוגדה שלמה, שהתפקיד שלה זה לשמור על ההישגים פחות או יותר, פחות כי עדיין הרבה כוחות יצאו משם, ולכן אנחנו רואים שם את היכולות של חמאס, וכל מיני פלסטינים ומחבלים שמוצאים במלאים עדיין אמצעי לחימה וטילי RPG ומנסים לשגר רקטות וכמובן גם לפגוע בכוחותינו.
אבל בתוכנית המבואית, בתוכנית המבצעית של צהל, אחרי ש... קינינו את זה, טיהרנו את צפון הרצועה, מה אמור, זה מה שאמור היה לקרות?
זה חלק מהתכנון, ברגע שצהל מתרכז בדרום הרצועה וצריך לשחרר כוחות וחלק תופסים כוננות בצפון וחלק צריך לשחרר אותם הביתה כי יצטרכו אותם עוד פעם השנה, אז השמיכה קצרה במובן הזה.
לא, אבל המחבלים שמנהלים עדיין לחימה מול הכוחות שלנו בצפון רצועת עזה, אלה מחבלים שחזרו לשם בחסות פינוי הכוחות שלנו מצפון הרצועה, או אלה מחבלים שלא חיסלנו כשטיהרנו את המקום?
כן, האופציה השנייה, הם כאלה, הם לא חזרו לשם כי אין מעבר מדרום הרצועה לצפון הרצועה, יש אבל מחבלים שהצליחו להסתתר במהלך התמרון, ויש גם הרבה מאוד אוכלוסייה שם, יותר מ-150 אלף פלסטינים, וביחד הם יוצאים לאט לאט, יצאו מהמסתור ההומניטרי שבהם הם הסתתרו, המחבלים יצאו מהתת קרקע, מהמנהרות, ואנחנו רואים את הניסיונות שלהם לפגוע בכוחות צהל, וזה סוג של גרילה כזה, כי זה לא מאורגן בצורת גדודים, אבל זה חוליות עצמאיות. זאת התקרית אתמול שנהרג רב סר נצר שמחי, בפגיעת טיל RPG, כי נשארו שם עדיין אמצעי לחימה, ונשארו שם גם מחבלים, וצהל יצטרך לחדש ולחדש מחדש את ההישגים הצבאיים באמצעות פשיטות מחודשות, שזה כן היה בתכנון מראש. כשדיברו על שלב ג' דיברו על פשיטות חטיבתיות, תלוי בסדרי הגודל ובמשימות, אבל פשיטות שהתנהלו לאורך כל השנה הקרובה.
ועוד הודעה שנמסרת הבוקר, עד לבוקר הזה רב סמל רן גבילי, לוחם יסם נגב, הוגדר כחטוף. הבוקר המשטרה מפרסמת שוועדת מומחים, בהשתתפות נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, המשטרה, הרבנות, קובעת על פי ממצאים שונים שרן למעשה נפל ב-7 באוקטובר בקרב באלומים, וגופתו נחטפה ומוחזקת בידי חמאס. אתה יודע להגיד משהו על הקביעה הזו?
זה מצטרף לשורת תביעות מוות שהתקבלו בשבועות האחרונים. זה התייעצויות גם של הרבנות, גם של מכון רפואה פתולוגית, גם של אינדיקציות שהיו כבר בשבעה באוקטובר, וגם למידע שמגיע מהשטח, כלומר מתוך רצועת עזה. זה יכול להיות מחטופים וזה יכול להיות מידע מודיעיני, וביחד כשמחברים את כל המידעים האלה ביחד, בסופו של דבר הצליחו להרכיב תמונה ולהגיע למסקנה שהוא נהרג בשבעה באוקטובר וגופתו מוחזקת אצל חמאס. והייתה עוד תקרית אתמול ששם נהרגו שם שני לוחמי צהל בדרום רצועת עזה באזור חאן יונס, גם גבריאל שני וגם יובל ניר, הם נפגעו בהתקלות עם מחבלים של חמאס, שניהם מחטיבה 646 שהגיעה לגזרה הזאת מאזור מרכז הרצועה ועברה לאזור הזה של חאן יונס, שבאזור הזה של חאן יונס אנחנו רואים את התמרון שהוא מתנהל גם ממש במקביל, גם מעל הקרקע, גם מתחת לקרקע, שכרגע המשימה העיקרית של צה"ל זה הפירוק הגדוד המערבי של חאן יונס, גדוד חמאס כמובן, ואנחנו רואים יש שם לחימה ויש שם קרבות, הגדוד הזה עדיין מתנהל בצורה של גדוד חמאס, כלומר עם פיקוד ועם שליטה, ושם יש שם חטיבות סדירות ויש שם כוחות מיוחדים, וזה מה שאנחנו רואים כבר בשבועיים האחרונים שמתנהל שם, וזה צפוי גם להימשך גם בימים הקרובים, כל הגזרה הזאת של חאן יונס, וזה עוד לפני שמחליטים או מדינת ישראל תצטרך לקבל החלטה איך יתנהל התמרון באזור היותר דרומי, האזור של רפיח ושל ציר פילדלפי, שם זה כרוך כמובן בתיאום עם המצרים וגם בפינוי אוכלוסייה, בערך יותר ממיליון עזתים שנמצאים שם.
וזה קורה במקביל למה שצהל בעצם מאשר פעם ראשונה באופן רשמי על כל עניין הצפת המנהרות, אבל אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך השעה הזו. בינתיים, רואי, תודה רבה.
תודה.
סולימן מסווד, כתבנו המדיני, שלום. סולימן, כתבנו המדיני, איתנו?
שומעים אותי?
כן, עכשיו שומעים אותך.
בוקר טוב.
איפה אנחנו עומדים מבחינת עסקה זו או אחרת, גדולה או קטנה, להשבת חטופים?
הערכה בישראל שהיום, מקסימום מחר, תהיה תשובה מחמאס, תשובה שתעבר מקטר לישראל, לראש המוסד. האם תשובה חיובית או שלילית לגבי המסגרת, המתווה שסוכם בפסגה בפריז. ואני חייב להגיד שמהשיחות אתמול עם הבכירים כאן בישראל, יש איזושהי אופטימיות שאכן תהיה תשובה חיובית, אבל... ומה זה אבל הזה? תהיה תשובה חיובית עם הרבה בקשות לשינויים. שינויים הן בהפסקת האש שישראל מציעה לתת בתמורה למעשה לשחרור החטופים, לשלב הראשון גם וליתר השלבים. וגם לאו הכמות או אנשים או השמות של אסירים שחמאס דורש לשחרר. אני להבנתי חמאס עדיין לא העביר שמות, אבל יש הבנה בישראל שזה יהיה תהליך, אני לא רוצה להגיד כואב ציבורית, אבל אומרים אתמול שצריך לקבל החלטות מאוד קשות.
הקשב הציבורי אבל, סולימן, תקן אותי אם אני טועה, לא מופנה לאילו אסירים משוחררו בניגוד לעסקאות קודמות. כלומר, מה שמטריד פה אולי את דעת הקהל אצלנו, זה לא נמצא שם, זה פחות מי ישוחרר, ויותר האם אנחנו בעצם סוגרים את הלחימה בעזה עכשיו.
אני חושב שגם וגם, אסף, תראה, כי מבחינת סגירת הלחימה בעזה, יש כאן אמירה חד משמעית שגם אם הפסקת האש תהיה חודש, גם אם חודשיים וגם אם יותר, תהיה אחרי זה לחימה, לא משנה מה. וראש הממשלה מתייחס לעניינים האלה פעמיים אתמול, לא פעם אחת, תוך כדי המסע ומתן ותוך כדי שעדיין מחכים לתשובה של חמאס. וראש הממשלה אומר בין היתר אתמול בהודעה מלשכתו, הפרסומים שהוצגה הסכמה כביכול על מפתח לשחרור אסירים ביטחוניים אינם נכונים, הנושא כלל לא נידון. הוא כמובן גם אומר שישראל לא תעצור את המלחמה עד שיושגו כל מטרותיה. בשורה התחתונה, אסף, אין התקדמות מאוד גדולה, כי כולם מחכים לסנואר. אנחנו שמענו את אסמאעיל הנייה על פניו.
אבל שוב אני שואל, בהצעה שהוא עברה לסינואר, אנחנו מדברים על הפסקה זמנית של הלחימה?
אנחנו מדברים על הפסקה זמנית, אבל מבחינת אנשים שהם שותפיו של ראש הממשלה לקבינט, זו הפסקה זמנית שהיא תהפוך להיות קבועה, בגלל שהיא מאוד ארוכה. אם אנחנו למשל, לא יודע, תשאל את בן גביר, הפסקת אש של חודשיים, זו הפסקת אש מאוד ארוכה שקשה אחריה לחדש את הלחימה, והפסקת אש שגם אם תחדש את הלחימה אחריה, אתה תתן לחמאס מרחב תמרון מאוד 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 ארוך, שבו הוא יכול להיערך מחדש, למלכד הרבה יותר בתים.
אבל מבחינת העמדות השונות במסע ומתן, אז לסינואר כן. זה לא מספיק? כלומר שלישראל יהיה קשה לחדש, הוא רוצה התחייבות שישראל לא תחדש את הלחימה?
אז זהו, את התשובה של סנואר ישראל אמורה לקבל היום. מבחינת ישראל אסף, חודש וחצי זה מקובל אפילו חודשיים, וישראל גם הציעה חודשיים של הפסקת אש. כלומר, תראה, בסופו של דבר אם אתה שומע את זה מאנשים שהגיעו לפסגה בפריז, אז ככל הנראה שצהל כן סבור שהוא יכול לחדש את הלחימה אחרי חודשיים. השאלה, מה קורה גם בשלב הראשון? זה שאלות שגם עולות במהלך השיחות עם הגורמים המדיניים. לדוגמה, אסף, בשלב הראשון, חמאס גורר רגליים, מתחיל להסתיר חטופים, רוצה עוד כמה ימים כדי לשחרר אותם. אם בשלב הראשון, אחרי שהוא מסתיים, השלב השני פתאום גם הוא יתעכב. אולי אפילו לא נגיע לשלב השני. יש כל כך הרבה שאלות כרגע, מה עמדת חמאס לגבי החודשיים הפסקת אש? את זה אנחנו לא יודעים, את זה אנחנו נדע היום, אבל מבחינה ישראלית, מה שאני מבין, חודשיים זה לא כזה נורא. חודשיים אחרי חודשיים אפשר לחדש את האש, זו ההבנה גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי, וזו גם ההצעה שעוברה, אבל יכול להיות שכל מה אנחנו, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו אסף, זה בכלל לא רלוונטי, מכיוון שיכול להיות שסנואר יגיד, אוקיי, קיבלתי, שמעתי, לא מקובל עליי, אני לא רוצה הפסקת אש של חודשיים, אני יודע שאתם לא תתנו לי הפסקה של המלחמה, אז אני רוצה חצי שנה של הפסקת אש, 4 חודשים. כל הדברים האלה יצטרכו לידון כאן בישראל, וזה יהיה גם ביום חמישי בישיבת הקבינט המורחב שתיארך גם בהקשר הזה.
תשובה אתה אומר, קטר אמורה להחזיר תשובה לישראל, מה, היום או מחר?
היום או מחר, ראש המוסד אמור לקבל את התשובה מקטר, ואם תהיה תשובה חיובית, אנחנו ניכנס שוב למראטון של שיחות ופגישות. המשלחות שוב יטוסו לאירופה, כדי לדון באיך אפשר לקדם את זה מעשית, שמות, אנשים, מאיפה משתחררים, כל הדברים האלה שמזכירים לנו את המתווה הקודם.
סולימן, תודה רבה.
תודה, בוקר טוב.
חוזרים לשמות של לוחמי צה"ל שיותרו הבוקר לפרסום. אחד מהם הוא רב סמל בכיר במילואים, יובל ניר, בן 43, מכפר הציון, איתנו חברו, ישי רז, שלום ישי.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו משתתפים כמובן בצערך, בצער המשפחה, בצער כולנו בעצם. איך אתה?
אני מתאושש מהכל. ישבתי אתמול עם אשתו ועם הילדים ועם ההורים, חזקים באופן שפשוט ראוי להערצה, בלי להגזים אפילו קצת, ממש מאנשים משכם ומעלה כמו שהוא היה.
ספר עליו.
יובל ואני מכירים כבר קרוב ל-20 שנה, בעצם שירות סביר בסיירת צנחנים, ואחר כך בהמשך בשירות מילואים אינטנסיבי וארוך, שכל הזמן היה סביב רצועת עזה. כבר היו לנו אירועים בעבר, וגם נפילה של חבר יקר לפני כ-16 שנה, אהוד אפרתי, שנינו ביחד הסתרנו על המחבלים שהרגו אותו. ועכשיו, בלחימה הזאת, היינו כתף אל כתף 3 חודשים, חודשיים מהם בתוך הרצועה. היה שילוב נדיר ומדהים בין לוחם מקצועי באופן שלא ניתן לתאר, בן אדם ירא שמיים ואוהב את הקדוש ברוך הוא ואוהב את עם ישראל בלי סוף ובלי גבול.
נלחמתם אחד עם אחד לצד השני.
כן, אני באיזשהו שלב הייתי, בהתחלה במילואים הייתי קצין צעיר, ושמשכתי אותו לצוות שלי, ואחר כך נהייתי עם מפה של הפלוגה, לקחתי אותו צמוד אליי, ובהמשך כשסיימתי תפקידי, אז שנינו נשארנו בחפק של המפה, בעצם כשני לוחמים שמבוגרים יותר בפלוגה, ונמצאים איתם ולוחמים איתם ביחד.
מתי ראית אותו בפעם האחרונה?
אני נמצא בחוץ מגלל פציעה, ודיברתי איתו בשבוע שעבר, בעצם לפני שבועיים יצאתי, היינו אז ביחד, ושבוע שעבר דיברנו, אמרתי לו, יובל, הרגנו כבר 30 מחבלים בפלוגה, אבל אמרתי לו, תקשיב, כל הפעמים אנחנו יזמנו, אנחנו הפתענו, האירוע עוד קשה עוד לפנינו, תהיה מוכן ותכין את האנשים, זה ברור לי שזה לפנינו. במוצאי שבת התכתבנו, ויום ראשון בבוקר הוא התקשר אליי והייתי באיזשהו ניתוח ולא יכלתי לענות. וזהו, אתמול התבשרנו.
איך ואיפה נפצעת?
נפצעתי שם בתוך הפעילות ברצועה, עדיף לא לפרט עכשיו.
אוקיי. אתה יודע משהו על נסיבות נפילתו של יובל, מה קרה שם?
כן. הם סרקו בתים במטרה בעצם שעושים תמיד אחרי שנמצאים באזור מסוים ורוצים לוודא שהשטח נקי. צוות אחד לפיקוד גבריאל שני נתקל בשני מחבלים בתוך המבנה. אני מבין ממה שסיפרו לי שגבריאל נהרג שם, ועוד כמה מהצוות נפצעו, חלקם קשה. ויובל בעצם עם החפק של אלישה ימנטי הגיעו לשם כדי לעזור להם ולחלץ את הגופה. בשלב הזה כנראה מופעל לו מטען או רימון, ויובל נהרג במקום.
מה יובל עשה מחוץ למילואים?
יובל עבד במפעל, אני חושב בבית שמש, אני חושב ששמו אפסילור אם אני לא טועה, מפעל סוללות, הוא עבד עם הצבא, והיה משווק עובד במחירות של הסוללות, אבל הוא היה ביחד עם זה, כל כולו מלא, כל הזמן היה נוסע, ושומע שיעורים, שיעורי תורה, שיעורים על אהבת ישראל, היה מחובר לעם הזה, בכל נימי נפשו, ממש באופן ש... היו לו דמעות בעיניים שהיה מדבר על עם ישראל, על דברים טובים שהוא שמע שאנשים עשו, על חיבורים שהוא שמע שקורים בתוך עם ישראל. אני זוכר איך הוא שלח לי בהתרגשות את החיבור הזה שנוצר בין אביב גפן לבין אברהם פריד. הוא התרגש מהדברים האלה כל כך, היה מחובר מאוד 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 לכל הדברים הטובים שיש בעם הזה.
תגיד, איך החבר'ה שם? אתה בטח בקשר עם הצוות, עם הפלוגה?
זה ממש היה עיקר הדאגה שלנו כל הזמן, הרוח של האנשים. אנחנו בתור החבר'ה המבוגרים יותר בפלוגה, זה מה שעניין אותנו, כל הזמן לראות שהרוח למעלה, שכל הזמן נשמרת החתירה למגע והדבקות במשימה. ולא מתמלאים בפחדים וחששות מיותרים. ברור לי שזה המסר שהוא גם רוצה להעביר לכולם. ככה בעצם גם הוא כל הזמן חזר ואמר לי שככה הוא חושב שבגלל זה נקלענו לכל המלחמה הזאת, בגלל שפחדנו ממגע ובגלל שחששנו להתעמת. אז מי שמפחד בסוף חוטף הרבה יותר קשה בתוך הבית שלו.
ישי רז, חברו, גם חברו ללחימה של יובל ניר שנפל אתמול בעזה. תודה שדיברת איתנו. אלוף משנה במילואים רמי מגנזי, קצין אגם של אוגדה 98, שלום.
בוקר טוב לכם.
מה שלומך?
מצוין.
איפה אנחנו תופסים אותך?
כרגע הגעתי לעבודה, לסגור את הפערים בתקופה האחרונה שנוצרים.
העבודה, העבודה, באזרחות.
באזרחות, באזרחות.
נדבר על זה עוד מעט, אבל מה אתה עושה שלא באזרחות?
במילואים אני בשנים האחרונות תפקיד של קצין אג"ם, גדוד 38. לפני כן פיקדתי שם על אחת היחידות באוגדה במשך 10 שנים. הקמתי את היחידה הזאת. בהיסטוריה עד אחורה, בתקופה ארוכה של מילואים, כמג"ד, כרמת חטיבה, מגוון רחב.
מתי בעצם יצאת מעזה?
אני אישית לא הייתי בעזה. אני אחראי על הלחימה. כל הכל אני נהיה לחימה בשולחן המרכזי של אוגדה 98. בציר השנים כשאתה נמצא בשנים בשטח, הגיע השלב שבו צריך להביא את הניסיון שלך מהשטח לשולחן הפיקוד, שבו מתקדמים ההחלטות ומסייעים לקוחות בניהול הקרב.
ספר על המשימה בעצם, ספר על התפקיד. בעצם סיימת את המילואים שלך?
לא, אני עדיין במילואים, ואומר לי את שמה...
מה, אתה אומר מג'נגל בין הלחימה לבין עבודה?
מנסה למצוא את האיזון הנכון בין הלחימה לבין העבודה, וגם משפחה.
יפה.
עיקר העשייה כרגע היא בלחימה, ביחד עם הכוחות, ו... כשעושים את החלונות בפרקי הזמן הקטנים שיש, אז באים לסגור פערים גם בעבודה, שגם דואגת לתמוך, וכמובן המשלחה.
אז ספר איך זה נראה, כלומר, ספר על התפקיד ואיך זה נראה מהעיניים שלך, מה שקורה בשטח.
עמדה 98, ובחודשיים האחרונים, דברות שאני התגייסה בשביל אוקטובר, כמו עוד רבות יחידות של הצבא, בהתחלה... העובדה הייתה גם בשטח הדרומי, גם בדרום בעזה וגם בחלק הצפוני.
רמי, תגיד, לפני שאתה ממשיך, אתה על אוזנייה במקרה או דיבורית?
על אוזנייה.
אז אם אתה יכול להוריד את האוזנייה ולדבר ישירות מהטלפון, זה יעזור לשפר את הקו ולשמוע אותך.
כן.
קרה?
כן, כן.
אוקיי. תמשיך בבקשה.
הלו.
כן. שומע אותנו?
עכשיו יותר טוב, כן.
כן, הרבה יותר טוב, כן.
מצוין, הכי חשוב. אז אני אומר, עובדה 98 בתחילת הלחימה, בשביל אוקטובר, הייתה גם בחלק הדרומי בעזה, וגם הייתה עם חלק מהכוחות בצפון, ולאחר כחודש וחצי, כל הפעילות האוגדתית התרכזה בכניסה לדרום הרצועה. שם מרכז הפעילות שלנו בחודשיים האחרונים. יש את שנקרא העיקרית של האוגדה ברמת הניהול של כל האירועים שקורים בגזרת האוגדה בחאן יונס. שם אנחנו מתכללים את כל הפעילות, אם זה המודיעינית, אם זה האש והסיוע, אם זה התקשובית, לוגיסטית.
תסביר את המילה הזאת לתכלל. כלומר, מה זה אומר? תן איזו דוגמה מקרב, מאירוע, מהתקלות, מה אתה עושה?
בסוף... בקצה, כאשר אוגדה נלחמת ואוגדה 98 על כלל הכוחות שלה עם שבעה צקחים ועוד אגד לוגיסטי וכוחות מיוחדים שמצטרפים אלינו בלחימה, יש פעילות מאוד מאוד מגוונת, מאוד מאוד שדורשת המון תאום בין כלל הכוחות האלה, בין כלל המרכיבים האלה של אש, של חיל האוויר, של תקשוב, ובסוף בקצה כל ה... מכלולים האלה שדיברתי עליהם מתנגזים לקרון אחד, קרון אגם, ששם יושבים אנשים שצריכים לסייע בלחימה לכל הכוחות האלה. צריך לזכור שהכוחות האלה נלחמים בתאי שטח מאוד מאוד צפופים, מאוד מאוד קרובים אחד לשני, ומישהו צריך להסתכל על כל הלחימה הזאת מלמעלה ולכוון נכון, ולקבל את ההחלטות הנכונות, שלא תמיד הלוחם או המפקד עם העיניים בין הכוונות יכול לקבל אותם בצורה נכונה.
מה האמצעים שלך לראות את, את הכל מלמעלה? מה אתה רואה, מה אתה רואה בעצם ואיך?
כל המערכות המתקדמות שאנחנו מכירים בצבא, של תצפיות, מטוסים, מלטים, כתבבים כאלה ואחרים שמטיילים באוויר, או דרך הלוחמים איפה שהם נמצאים, כל הדבר הזה משודר לאחור, לקרון המרכזי שלנו, לקרונות הרלוונטיים, ומשם אנחנו רואים את ההתפתחות הלחימה, לומדים מה קורה בכל שלב ושלב.
אתה רואה בלייב גם מהכסדות של הלוחמים וגם ממקומות אחרים, מה קורה?
זה החלק שבקומה שלנו הוא פחות קריטי. זה רואים אנשים אחרים שמביאים, מעבירים לנו את המידע, ועל בסיס המידע שמעבירים, אנחנו מקבלים את ההחלטות.
אתה יכול לתת איזה דוגמה מקרב שניהלת, מהתקלות שניהלת?
בחודשיים ויותר שאנחנו בחאן יונס היו לא מעט קרבות, שהכסא הזה מגיע לשולחן המרכזי, וההתקלויות האלה מלוות כאשר כוח נתקל במחבלים או בביצוע עולים על מטען או כל דבר שמנסים לפגע בכוחות שלנו.
אתה יכול את הדוגמה למשהו שנחרט בך מהחודשיים האלה?
יש לא מעט אירועים, באמת, כולל אתמול במהלך אחר הצהריים, ששמענו כבר על זה היום בבוקר, לצערנו הרב, יש לא מעט קרבות.
איך זה היה נראה אתמול מהעיניים שלך?
מחר אתה כבר מכיר את השטח הזה, עוד פעם מעיניים של תצפיות ושל מטוסים, אז אתה רואה את ההתנהלות של הקרב, מבין את ההתקלות שקורית, את המיקום של ההתקלות, יכול להבין את הרגעים האלה שהמפקדים, הלוחמים, מה הם מרגישים, מסייע להם בזמן אמת, בהזנקה של מסוקי קרב, מטוסי קרב למקום, ועוד כהנה וכהנה כוחות שיכולים לסייע. אם יש פצועים, כמו שגם היה אתמול, אז לדאוג לכל הפינוי שלהם לאחור, ושהמסוק ינחת קרוב ככל שאפשר לכוח, כדי לתת מענה באמת הרפואי הכי טוב שאפשר. כמובן אש לסיוע וכל מה שאפשר לחשוב שכוחות כאשר הם נמצאים בלחימה ברגע האמת צריכים את זה הכי מהר שאפשר ונגיש להם.
תן לנו תמונת מצב מחאן יונס, איפה אנחנו נמצאים, כמה אנחנו קרובים לשלוט על חאן יונס, או לחילופין כמה אנחנו קרובים לסינואר לדעתך?
לגבי חלק אחרון פחות ניכנס אליו, אבל האוגדה במשך החודשיים האחרונים שנלחמת בחאן יונס, משורת הקחים התחילה בטבעות רחוקות מחאן יונס כחלק מהטייה שעשינו בהגעה לשם, שאני יכול להבטיח שעשתה המון המון בלבול לאויב. חאן יונס אחת החטיבות החזקות של החמאס, ולכן גם אנחנו נמצאים שם, אוגדה 98, התחלנו בטבעות רחוקות ולאט לאט התחלנו לצמצם, התחיל ללמוד את השטח ולחקור אותו, וכל יום ועוד יום ועוד יום מתקדמים עוד טיפה עם הטבעת. לפני שבוע פלוס התחלנו יותר להתקרב למחנה פליטים כמו שכבר כולם מכירים, וגם שם העבודה היא מאוד מאוד מדויקת, עוברים שלב שלב ומתחילים עם הטבעות של כניסה של הכוחות לחנוק את את המחבלים ואת מפקדי החמאס, ומנסים להגיע למטרות שהצבנו לעצמנו.
עניין של כמה זמן זה להערכתך עד שמשתלטים על חאן יונס?
אין פה הגדרת זמן, אף אחד לא שלנו עם סטופר. אנחנו מבקשים מהדרג מלמעלה את הזמן שאנחנו צריכים. אנחנו רוצים לעשות את העבודה בצורה מאוד מאוד מדויקת, כי פעם אחת לעמוד במטרה ולחסל את צמרת החמאס, ולנסות גם להגיע לבחירים ביותר. ופעם שנייה, המשימה, אחת החשובות, לא החשובה, זה להחזיר חלק ניכר מהחטופים הביתה.
אתה מאמין שזה יכול לקרות בעזרת פעולה צבאית?
אין לי ספק, עוד פעם, צריכים את הזמן, את הסבלנות, זה לא פשוט, קל להגיד את זה כמי שעכשיו אחד שאין לו קרוב משפחה שנמצא במצב הזה, אבל אני יכול להבין לליבם של המשפחות. יחד עם זאת, אנחנו כל פעם נמצאים פסע, וממש לא פעם קרובים למידע כזו או אחר שאנחנו מגיעים אליו, נכנסים לתוך המערות, אנחנו נכנסים גם מתחת לקרקע, מוצאים שם המון המון מידע שעוזר לנו ללמוד גם על אירוע 7 באוקטובר, וגם לנסות להגיע עוד שלב ועוד שלב לצמרת, וגם מידע כזו או אחר על החטופים.
תן דוגמה למידע, כלומר למה, לנוכחות של חטופים במקום מסוים בכל פעם מחדש?
כן, אתה רואה תאים כאלה ואחרים שאין ספק שהיה שם כנראה אחד החטופים שלנו. אתה רואה את פרח כזה קטן להכניס אוכל או כל דבר שדומה לזה. ציוד כזה או אחר של לוחמים שהיה. מגיע, ויש לא מעט דברים שנצברים בתקופה הזאת שאתה לומד ואתה יודע שהיו שם מחבלים.
מה למדת עד כה על התנאים שבהם החטופים מוחזקים?
שום דבר לא יכול לתאר את הבקצה, את התחושה של מי שנמצא שם, אבל אתה מבין שהתנאים האלה הם לא פשוטים. מוחזקים בתנאים מתחת לאדמה, כמו שכולם מבינים, בעומקים, שהדעת לא תמיד יכולה להכיל או להבין את זה, של מטרים או אפילו עשרות מטרים מתחת לאדמה בכלובים. ואנחנו עושים הכל, הכל, באמת הכל, כדי להגיע אליהם מוקדם ככל שאפשר, ולמוד במשימה הזאת, שהיא לא פשוטה.
אלוף משנה במילואים רמי מגנזי, תודה רבה שדיברת איתנו, קצין אג"ם באוגדה 98, תודה.
תודה לכם, בוקר טוב.
היו כל מיני דיבורים וכל מיני סרטונים, וצהל מדבר כבר על מה שנקרא תוכנית אטלנטיס, תוכנית להזרמת מים למנהרות. אלוף, משנה במילואים יוסי לנגוצקי, שלום.
שלום וברכה.
מי שכיהן בהתנדבות כיועץ רמטכ"ל למלחמה באיום המנהרות. איך זה נראה לך?
תשמע. הסיפור הזה של שימוש במים למלחמה במנהרות עלה כבר לפני 20 שנה. למיטב זיכרוני באותם שנים זה ירד מעל הפרק מחמת החשש שזה יפגע במי התהום ואז תהיה בעיה בינלאומית. מסתבר במשך השנים שמי התהום ברצועה הם כל כך מזוהמים ששום מי ים כבר לא יכולים לזהם אותם עוד יותר. זה לגבי הרקע. עכשיו, לדעתי אפקט של מה שעושים יהיה מוגבל מאוד, וזאת מהסיבה הפשוטה הבאה. כשהחמאס בנו את עזה תחתית, הם בנו אותה בחוכמה לא רק מההיבט הטכני-טכנולוגי, אלא גם מההיבט המבצעי. ובראש שלהם הייתה כבר האפשרות שיום אחד יכול להיות שאנחנו נגיע לשטח וננסה לחסל אותם בתוך המנהרות. לצורך העניין, הם עשו כל מיני דברים, בין השאר, דבר מה שרואים אותו יפה מאוד גם בתצלומים שמצלמים במנהרות, דלתות אטומות. כלומר, אם אתה מכניס מים לתוך מנהרה, ישנה דלת, היא אטומה למים, והמים נעצרים בה ולא לא זורמים מעלה. מסקנה, התאמצו, ואפשר לברך על זה, אם כי אפשר לשאול למה 100 ימים אחרי תחילת המלחמה משתמשים בזה רק עכשיו.
לא, בסדר, אבל אתה אומר משהו אחר.
אני אומר,
יש שם דלתות חסמות, אתה אומר, זה די פשוט, יש שם דלתות שחוסמות המים, והמים לא יכנסו פנימה לכל החדרים הרלוונטיים.
נכון, אבל זאת הזדמנות להוסיף אולי דבר נוסף, תשמע. הסיפור של המנהרות הוא האגוז הכי קשה של המלחמה, ולדעתי אנחנו נכנסים אליה למרות 20 שנה של אזהרות ברמות הגבוהות ביותר שאני הזכרתי, החל מרמת ראש ממשלה, רמטכ"לים, שרי ביטחון וכולי וכולי.
לא, ותשאיר איתי רגע בהווה, יוסי, תשאיר איתי רגע בהווה וברמה המבצעית. אז מה אתה אומר? המים לא יעזרו פה?
תמיד, המים יפגרו באותו קטע שעד שהם יגיעו למחסום, שימנע את הזרימה שלהם הלאה. זה הכל.
וכשאתה עסקת בנושא הזה, מה היה היקף המנהרות באותה תקופה?
אני לא חושב שמישהו יודע בדיוק את היקף המנהרות. ישנם השערות. ישנם השערות ספקולציות, 100 קילומטר, 500 קילומטר, 700 קילומטר וכדומה. כל מי שתוקע מספר עושה את זה על סמך השערה. אין אמצעי שמאפשר לדעת בדיוק כמה הם עשו, אבל אין כל ספקות שהם עשו דבר מה רציני מאוד בשנה 20 שנה, ממה שמגלים, ממה שחושפים, רואים שהם עשו עבודה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. אגב, זה לא רק באזור, לא רק ברצועת עזה. גם בדרום לבנון, אנשים לא כל כך מודעים לזה, דרום לבנון ממונהרת ברמה גבוהה מאוד.
תגיד, וכשאתה ישבת עם הרמטכ"ל בעניין הזה, וכשאתה עסקת בנושא הזה של המנהרות, לא היו לנו חטופים, אבל לכל פחות לא היו לנו כל כך הרבה חטופים.
סליחה, מה זה, סליחה, אני, כשאני נכנסתי לנושא, זה היה לאחר שנהרגו בציר פילדלפי 14 איש. זה לא אפקט מספיק כדי להתעורר ולהבין שישנה בעיה?
לא, אני שואל משהו אחר. כיום יש לנו אנשים שאנחנו יודעים שמוחזקים שם, והצפת המנהרות עלולה לסכן את אותם אנשים.
נכון, אמת.
עד כמה זה להערכתך שיקול בשימוש הזה של...
אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לתחום שאני לא עוסק בו. אני מההיבט המבצעי, אני גם גיאולוג במקצועי אזרחי, מודיע לך שמדינת ישראל נכנסה למערכה הנוכחית עם כשל קולוסלי בנושא של מלחמה באיום המנהרות. עד כדי כך.
כי לא טיפלנו במנהרות ברגע הראשון?
אני חושב שפשוט הגופים שהתעסקו בזה עשו תמיד. לא נתנו לזה את העדיפות המתאימה. הגופים שהתעסקו בזה לא היו גופים מקצועיים. לא הייתה תוכנית אב. כל העסק הזה התנהל בדרך עקומה. ולא עזרו כל הטענות שאני טענתי במשך כמעט 20 שנה. עד שאגב, אני חייב לעשות תיקון למה שאמרתי כרגע, ב-2016 הגעתי לאייזנקוט, והוא היחידי והראשון ששמע לחלק מהדברים שלי, ואכן השתמש בהם, והקים את המעבדה, מה שנקרא מעבדה בצפון, מעבדה בדרום, ושיפר במידה מסוימת את המצב. אבל ההצעה שלי, וזה אני אסיים אולי את דבריי, אני, מה שאני הצעתי, טענתי, צבא לא בנוי להתעסק בנישות ייחודיות. הצבא למשל לא יכול לפתח היום מכשירים לניתוח במוח. זה לא תחום ההתמחות שלו. ולכן הצבא היה צריך להיערך ולהקים מנהלת מיוחדת לנושא המנהרות. יש בארץ הרבה מאוד בעלי מקצוע בתחומים השונים, עם עקומת לימוד של הרבה מאוד שנים, ולא כמו שבצבא מתחלפים הפונקציונרים כל שנתיים. ומבחינת זה, אני חושב שהמערכת הביטחון, אגב, זה לא רק הצבא, מערכת הביטחון ובראשה מפעת נכשלו כישלון גדול מאוד. ואני מקווה שבוועדת החקירה שתקום אחרי המלחמה יבדקו את כל הנושאים.
יש פתרון טוב יותר מהצפת המנהרות?
סליחה?
יש פתרון טוב יותר מהצפת המנהרות?
תקשיב, אם לא, אתה שואל אותי שאלה מההפטרה. רק אם יעבדו אנשים לאורך זמן, ימצאו פתרונות. אבל כשלא עובדים, לא מוצאים פתרונות.
יוסי לנגוצקי, תודה רבה על השיחה הזו. תודה. יעל היב, שלום.
שלום, תודה רבה על ההזמנה.
מה שלומך?
אני וטוב. הקשבתי ככה קשב רב לרעיון הקודם שלך, שככה סיפר על התמרונים שעושים וצריך לעשות בתוך עזה, ואני חושבת שאני פה בשביל להשמיע את הקול של נשות אנשי הקבע, לספר איך הן מתמרנות כל החיים, ובעיקר עכשיו בזמן המלחמה, את החזית הביתית.
ספרי קודם כל על עצמך, עזבי את הנשות, ודברי רגע עלייך ועל הבית שלך והמשפחה שלך.
אז אני באופן אישי יכולה לספר ששגרת חיים שלנו מאוד השתנתה, מה שנקרא שגרת הקבע שלנו. בעלי הוא נמצא בתפקיד שאני לא יכולה לפרט עליו אומנם יותר מדי, אבל אני יכולה לספר שהוא היה יוצא אפטר ושבת, והיינו מצליחים ככה, ואני הייתי מצליחה ככה לתמרן בין הטיפול בילדים לבין עבודה. ובעצם הוא פץ ממש בשעות הבוקר מהראשונים בשביעי באוקטובר, ומאז אנחנו באמת בקשר מאוד מינימלי. הוא הגיע הביתה שלוש שבתות וארבעת החודשים האחרונים, וכאילו הגיע מעט מאוד, וגם התקשורת בינינו היא באמת מועטה.
כי יש איזו תפיסה, נדמה לי, יעל, שאנחנו דיברנו הרבה עד עכשיו על נשות המילואימניקים, שבאמת עברו איזה שינוי מאוד דרמטי, מחיי שגרה שבני זוג הולכים לעבוד בחיים האזרחיים, ואז באמת פתאום התהפכה המציאות, וכאן בטח כלפייך, בטח אנשים אומרים, בסדר, בעלך בצבא, בקבע, מה השתנה בעצם?
נכון, זאת אמרה שאני שומעת אותה לא מעט, ואני חושבת שזה לא מגיע מאיזשהו מקום שהוא לא טוב חס וחלילה, אני חושבת שזה באמת זה מגיע ממקום שאנחנו צריכות יותר לספר מה השתנה, אנחנו צריכות יותר להשמיע את הקול שלנו. זאת אומרת, אני חושבת שבחודשיים הראשונים, נשות הקבע, נשות אנשי הקבע, אנחנו לא כל כך דיברנו, אנחנו ככה קיבלנו על עצמנו את העובדה שאנחנו כזה קצת סובלות בשקט, ואחרי שראינו באמת שנשות המילואים מדברות בקול את הקשיים שלהם, ואפילו מגיעים להישגים יפים ברמת הסיוע, אז החלטנו שהגיע הזמן לשבור שתיקה.
אז מה הם הצרכים?
אז בעצם הצרכים שלנו, יש לנו ממש בקשות קונקרטיות שאנחנו מבקשות. בעצם בגלל שההיעדרות של הבני זוג שלנו שמשרתים בקבע היא הרבה יותר ממושכת, זה אומר שיש לנו הרבה יותר קושי בטיפול הבית וגם טיפול עניין הקריירה. אז אנחנו מבקשות חופשת הערכת לידה, פיצוי כלכלי, על אובדן הכנסה לסחירות ועצמאיות, אפילו הקלות באוניברסיטה לנשות משרתי מילואים, שזה משהו למשל שלא דורש איזשהו תקציב. מענק עבור ימי מחלת ילד וימי חופשה לסחירות, שכאילו הם כבר בזבזו כמעט את כל הקצבה שיש, ואנחנו רק בינואר. שעת היעדרות, שזה אומר שאפשר להגיע או שעה יותר מאוחר לעבודה או יותר מוקדם בשביל לפזר את הילדים. טיפול רגשי, שזה כאילו נשמע כמו משהו שהוא באמת הכי בסיסי בתקופה הזאת, שאנחנו לא זכאיות אליו. סיוע בכלכלת בית, כיסוי הוצאות של תחזוקת הבית, למשל, איך עוברים היום שאנחנו ככה מכירים על בייביסיטר וניקיון, זה דברים שאין לנו.
זה בטח, מאוד יש לנו... זה בטח מאוד משתנה ממשפחה למשפחה, לא? כלומר, תראה, מה הקריטריונים? הרי אני מניח שיש גם אנשי קבע שהם לא כמו בעלך ופחות, יותר נוכחים בבית.
אז חשוב לי להגיד שאנחנו פורום שמייצג את כל נשות אנשי הקבע, כי אנחנו חושבות שלכולם הייתה איזושהי תזוזה. בעצם אנחנו מייצגות מהאיש קבע שהיה יוצא הבית היומיות, עד הלוחם שנמצא בחזית, ולכולם הייתה איזושהי תזוזה, כי אם אנחנו מדברים למשל על נשות אנשי קבע שהבעל שלהם היה יוצא באופן יומיומי הביתה, אז הוא היה שותף יותר בבית. זאת אומרת, אפילו יכלה להיות שם איזושהי שותפות די שווה, ופתאום כאילו הוא נהדר הרבה יותר. אפשר להגיד את זה גם על נשים של מפקדים לוחמים. זאת אומרת, הוא היה נהדר הרבה, אבל עכשיו זה עוד יותר. כאילו אני חושבת שכל נשות הקבע, משהו זז אצלם. זאת אומרת, ההיעדרות היא יותר ממושכת, זה לא השגרה שלהם. אז יכול להיות שזה לא אותו דבר, אבל לכולם... לכולן היה שינוי שהן צריכות עכשיו להתמודד איתו.
אוקיי, תגידי לך, יעל, ממש לסיום, אתם בקשר עם מישהו מהממשלה?
כן, אז בעצם מה שאנחנו עושות בחודש וחצי האחרונות, אנחנו בעצם בקשר גם עם הצבא, גם עם חברי כנסת שמאוד מסייעים לנו.
יש שם איזושהי התקדמות?
אז בעצם לצבא יש איזושהי תוכנית שהוא הביא אותה למשרד הביטחון. עכשיו אנחנו מחכים שזה יגיע למשרד האוצר. ויש לנו חלון זמן מאוד קצר, כי כבר עכשיו יושבים על התקציב של השנה הקרובה, ואנחנו...
גאל היבש, תודה רבה שדיברת איתנו מפורום נשות משרתי הקבע, תודה.
תודה רבה לך.
סוף שעה ראשונה שלנו, נצא לפרסומות, נחזור אחרי מהדורת החדשות של השעה 9 לשעה השנייה, עוד מעט. חזרנו, הישר לזרועותיו של יאיר אטינגר, פרשנו לענייני דת ומדינה. שלום יאיר.
בוקר טוב לך, מר ליברמן.
צהל צריך לוחמים עכשיו.
כן, צריך אנשים.
ואיפה הוא מוצא אותם?
אנשים בסדיר, והוא מוצא אותם בין היתר במכינות הקדם צבאיות, וגם בישיבות, אנשים שלא היו אמורים להיות השנה בגיוס, אנשים שהיו אמורים להיות בלימודים או בשנת שירות, והוא מודיע שהוא מגייס אותם. אנחנו מדברים על 1,300 איש שהתגייסו כבר במחזור מרץ הקרוב.
1,300 צעירים שלא היו אמורים להיות בצבא במרץ, יהיו בצבא במרץ.
בדיוק.
מי אלה, מאיפה הם באים?
אז זהו, הייתה מחלוקת ודיונים קדחתניים שנמשכו בעיקר בשבועיים, שלושה האחרונים, מי יהיו האנשים האלה? כי המכינות הקדם צבאיות, אנחנו מדברים על משהו כמו 60 מכינות ברחבי הארץ, בערך שליש מהן תורניות, שני שלישים הם כלליות, הם קיבלו הודעה שעיקר הנטל ייפול עליהם. ואז התחיל איזשהו מסע ומתן, הם אמרו, רגע, רק שנייה, למה אנחנו ולא הישיבות? גם ישיבות, אנחנו מדברים על ישיבות ציוניות, ישיבות הסדר.
נכון, כבר דיבר, זה גם טיעון שהשמיע כאן במשדר הזה שלנו, הרב אילי אופרן, ראש מכינת, תזכיר לי, בבארות יצחק.
רוח השדה.
רוח השדה, כן.
רוח השדה. ומה שקורה זה שאכן הקולות שלהם הגיעו גם לאקה ולמשרד הביטחון, ואתמול מודיעים שיהיו במקום 1,400, שזה היה המספר המקורי, יהיו 1,300, אבל מה שיותר מעניין הוא שהנטל התחלק באופן יותר שוויוני, כך ש-450 מתוך ה-1,300 האלה יהיו אכן בני ישיבות, בני ישיבות הסדר, שהם צריך להגיד, הסיפור של מכינות קדם צבאיות זה סיפור, זה חוק אחד, שם הם נמצאים במעמד של דחיית שירות, והם נמצאים תחת האגף כלשהו במשרד הביטחון, ואילו בני הישיבות לרוב נמצאים תחת מעמד של תורתו אומנותו, זה טיפה יותר מסובך, זה גם פוליטיקה אחרת, אבל בשורה התחתונה 850 איש מהמכינות הקדם צבאיות וארגוני השינשין, מה שנקרא שנת שירות, ו-450 מישיבות ההסדר.
תישאר איתנו, נצרף אלינו לשיחה את ראש מכינת בערי, יואב זנתי לוי. שלום יואב.
שלום אסף, שלום יאיר.
קודם כל, ספר קודם על מכינת בערי.
מכינת בערי, מכינה קדם צבאית, שמחזיקה בערכי תנועת העבודה והציונות ההומניסטית. אנחנו עוברים תהליכי עומק מאוד משמעותיים עם החניכים שלנו, גם להיות אנשים שמחזיקים בתפיסת שליחות ציבורית ומחויבות ערכית, גם קודם כל בצהל, בתפקידי פיקוד וקצונה, ואחר כך כמובן בכל זירות ההשפעה המרכזיות של החברה הישראלית. זה קצת על המכינה, אנחנו יושבים בבית ברל, ליד כפר סבא, וגם בכפר הנוער קנות ליד גדרה. אני רוצה להמשיך רגע את השיח ביניכם, כי זה שיח מאוד מאוד משמעותי, ואני רוצה להגיד שאנחנו, כמו שתיארת יאיר היטב את המספרים, אנחנו הגענו להישג מאוד מאוד מרשים, בזכות מאבק די קש, שניהלנו בשבוע וחצי האחרונים. אנחנו הצלחנו להוריד את המספרים של השינשינים והמכיניסטים בכ-400 שלא הולכים להתגייס, אל מול באמת עלייה של בני הישיבות הסדר והישיבות הגבוהות מגיוס של בערך כ-150 ל-450, אבל צריך להגיד אל מול זה. בסדר,
אבל, אי, אבל זה העניין נאמר. יואב, כן. וזה גם שאלנו כן. את זה את אילי אופרן הרב אילי אופרן בשיחתנו אז, כלומר, המאבק היה כמה שפחות לפגוע במכינות, או כמה שיותר לפגוע באחרים?
לא, 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 לא. המאבק היה לייצר הוגנות בנטל בין כל הארגונים הציוניים, בסדר? שיהיה יחס הגיוני וסביר בין כולם, בסדר? על זה היה המאבק, שבעצם צריך גם להגיד, בסדר? אנחנו עדיין רחוקים מהוגנות בנטל. המתווה הנוכחי הוא הרבה יותר סביר, אבל אנחנו עדיין מגייסים תלמידי שנה א', אחרי בערך חצי שנה בשנת המכינה, לעומת גיוס שתלמידי הישיבה רק משנה ב' ומעלה, ולכן ההישג מרשים, אני מאוד מאוד גאה בו גם ברמה האישית, וזה חשוב מאוד, אבל התוצאה לא מספקת, אותי לא מספקת, כן, ברמה האישית.
התוצאה הזו, מה שיאיר תיאר עכשיו, כלומר,
כן, שוב פעם, היא הרבה יותר הוגנת מהמצב המקורי שהיה, שתכננו לגייס 1,250 שינשינים ומכיניסטים לעומת 150 בלבד מהישיבות, כלומר, המצב השתפר באופן משמעותי מאוד. אבל שוב פעם, אני חושב ששוב פעם, בגלל הפגיעה המשמעותית בשנה א' שלנו, לעומת העובדה שמגייסים עדיין רק בשנה ב' מישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות, זה לא, אתה יודעים, זה לא האידיאל מבחינתי.
רגע, אני אשאל אותך עוד רגע משהו על זה, אבל תסביר קודם את תמונת המצב. את מי בעצם אתה נדרש לגייס בחודש מרץ הקרוב?
אנחנו נדרש לגייס תלמידי שנה א' שלנו, מהמכינות.
את כל תלמידי שנה א'?
לא, 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 לא. זה יצא בערך, אני מניח, זה יצא בערך סביב, כמו שיהיה יותר, 850 חבר'ה שהתחלקו ביחס של בערך 60-40, כי זה הגודל היחסי של המכינות לעומת השינשין, 60% מהמכינות.
איך מחליטים מי הולך? זה הגרלה? איך עושים את זה?
זו שאלה טובה. בעצם משרד הביטחון שלח לנו את פוטנציאל הגיוס של הבנים הלוחמים, וכל מכינה ומכינה בעצם תבצע תהליך פנימי יחד עם החניכים שלהם. יהיו חניכים שאנחנו מניחים שיתנדבו לזה, תוך העניין יש חניך אצלי שמעוניין להתנדב לזה מעצמו, לא איזושהי ציפייה.
כן, אבל אתה מחליט? אתה מחליט מי יגויס ומי לא?
אז אני רגע אומר, אז כל מכינה תקבל את ההחלטות שלה. אני באופן אישי מעדיף לא להיכנס לזה ואני אתן לצה"ל.
לא, אני רק שואל, זה בידיים, אתה אומר אני עושה תהליך, אני אבדוק, אבל זה בידיים שלך.
משרד הביטחון מאפשר לנו את הניהול הפנימי של המהלך הזה, ככה שכל מכינה תעשה את זה בתוך התהליך החינוכי שמנהלת עם החניכים שלה, זה נראה לי fair enough אל מול הסיטואציה שנכנסנו אליה, ולכן אני חושב שזה דווקא דבר טוב. שהמשרד החליט להעביר אלינו את חלק מהאחריות.
תגיד מילה על החינוך, העבודה שלכם במכינת בערי מאז 7 באוקטובר.
וואו, אנחנו באירוע מאוד מאוד מטלטל, צריך להגיד, החברה הישראלית בכלל, וגם בתוך, אני איבדתי בוגרת שלי, שנהרגה, נרצחה ב-7 באוקטובר, נועם אברמוביץ', זיכרונה לברכה, היא הייתה תצפיתנית בנחל עוז, וכולנו איבדנו הרבה מאוד בוגרים ובוגרות באירוע הזה, ולכן, וגם, אתם יודעים, חניכים שגרים באזור של אשקלון, של העוטף, בצפון, חבר'ה מפונים, זה אירוע מאוד מאוד מורכב, אבל אני חושב שזה חידד לנו הרבה דברים, בהיבט של החינוך הציוני, בהיבט של המחויבות לחברה הישראלית, החינוך לשליחות ציבורית, הכל הרבה יותר התחדד, ההבנה של כמה חשוב לשרת בקרבי, ולבצע שירות משמעותי, ולהיות בתפקידים של פיקוד וקצונה, ובכלל, הסיפור של לקיחת אחריות, הרבה מאוד מחצי שנה האחרונה היינו עסוקים בעבודה עם מפונים, בבתי מלון, ובעשייה חקלאית, בהרבה מאוד מקומות ברחבי המדינה. אנחנו עוד שבועיים נוסעים לעוטף לשבוע של התנדבות חקלאית, וזה לא רק אנחנו, כן? זה כל המכינות, צריך להגיד, מכל המגזרים, דתיים, חילונים, מכינות מעורבות, ושוב פעם, החינוך לציונות, וגם המורכבויות שמתלוות לי מזה, כן? השאלות של היום של אחרי, איך תראה הזהות של המדינה שלנו, וגם בהקשר הזה, כן, חלוקת הנטל בין כולם.
אני מניח שכל הדברים האלה היו שם עוד קודם והתחדדו בעקבות המלחמה, אבל אתה יכול לתת דוגמה למשהו שהכנסתם פנימה לשיחות עם התלמידים, החניכים,
אני חושב שהאירוע הזה, לפחות עבורי, אני אגיד, הוא מאוד מאוד מעלה את השאלה של איך אנחנו רוצים, באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות פה, ביום שאחרי. מה תהיה הזהות היהודית של המדינה שלנו? זה שאלות שאנחנו ממש שואלים. איך תראה הזהות הדמוקרטית שלה, כן? איך יראו יחסי הכוחות בין מגזרים שונים? כן, אני חושב על החברה החרדית ואיך היא תצטרך להשתנות. אני חושב על החברה הערבית ואיך היא תצטרך להשתנות בעקבות הדבר הזה. הציבור הדתי-לאומי, הציבור הדמוקרטי-ליברלי, החילוני, שהוא מוקד גם מחילוני וגם מדתיים, יש פה הרבה מאוד מגזרים שיצטרכו בעיניי קצת להשתנות. ולהבין שאם אנחנו רוצים לחיות פה ביחד, כל אחד יצטרך לצעוד לכיוון השני, ובעיניי מערך יחסי הכוחות יצטרך בהכרח להשתנות. אתה יודע, אני מביא את תפיסת העולם שלי, את הסיפור של שוויון, ושל דמוקרטיה ליברלית, ושל ציונות הומניסטית. אנשים ממגזרים אחרים מביאים את תפיסת עולם.
אבל מה אתה אומר לחניכים שלך בהקשר הזה?
אני חושב שהמדינה הזאת צריכה להישאר יהודית ודמוקרטית, וכל החלטה שתתקבל בהמשך הדרך תצטרך להיבטא. את שני המומנטים האלה, את שתי הזהויות הכי חשובות שלנו. וזה מה שאני אומר לחניכים שלי. אני רוצה להישאר הבית הלאומי של העם היהודי, בצד אחד ובצד שני. מדינה דמוקרטית. מבחינתי כל שיח על היום שאחרי, צריך להחזיק את שני הדברים האלה ברוח מגילת העצמאות. זה מה שאני רוצה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, בסדר? אם אפשר.
כן.
יש לנו עוד קצת זמן, יש לנו דיון במליאה של הכנסת, ומחר דיון בוועדת חוץ וביטחון, שאנחנו כן ננסה להוריד עוד קצת את המספרים. אני כבר אמרתי, אני חושב שהמאבק שלנו מרשים וחשוב.
זה בידיים של מי אגב? כלומר, מי הכתובת?
הכתובת בסוף היא איתה ומשרד הביטחון, בעיקר אגף כוח אדם, אקה, אבל אני חושב שיש פה חברי כנסת שעושים עבודה מאוד משמעותית ועשו כדי לסייע לנו בדבר הזה, אבל אני אומר שוב פעם, אנחנו מחזיקים מתח מאוד מאוד לא פשוט, צריך להבין את זה, בין ציפייה או הדרישה להוגנות בין כולם, בין כל המוסדות הציוניים, לבין המחויבות הבאמת ענקית שלנו למפעל הציוני ולחברה הישראלית, ולצהל, שבראש ובראשונה זה הסיפור של השירות הקרבי. אנחנו נמשיך להיות הכוח החלוץ שהולך לפני המחנה, אל מול זה שאנחנו עדיין, אתם יודעים, במורכבות הזאת של של ההוגנות בנטל, שאומנם השתפרה, כן, בשבוע וחצי האחרונים, אבל בואו, יש לנו עוד דרך ארוכה ללכת לדבר הזה, ונכון, הוא לנו עוד הרבה מאוד התמודדויות ומאבקים, כדי שהחברה הזאת תהיה הרבה יותר שוויונית וצודקת.
יואב זנתי לוי, ראש מכינת בערי, תודה רבה.
תודה לכם, חברים. בשורות טובות לכולם.
יאיר רטינגר.
בשר משפחות.
כן, בהחלט. תודה רבה, יואב. יאיר, מילה לסיום?
מילה לסיום, השאלות הגדולות שאלה פה יואב, אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים הוא שהמכינות הקדם צבאיות הן מסתרות על קשת מאוד רחבה של ישראליות, גם כמו שאמרתי יש מכינות תורניות, אתמול ראינו את ראש הממשלה נתניהו במכינת אלי, אז אני בטוח שכל מכינה נותנת את התשובה שלה ולא לא כל התשובות הן דומות וזהות, אבל כולם תחת המטריה הזאת של מכינות ציוניות שמכינות חיילים אל השירות שלהם, ונדמה לי שהמתחים האלה גם נמצאים בקטנה בתוך הסיפור הזה של המכינות, אבל זה מתכנס בינתיים.
תודה, יאיר רטינגר. בזמן שכרמל דנגור כתתנו בשטחים ממתינה לעלות לשידור כדי לתת תמונת המצב ממה שהיה אתמול בבית החולים בג'נין, המבצע שדיברנו עליו אתמול בבוקר, בזמן הזה מתפרסם תיעוד חדש מהמבצע הזה של הימם בבית החולים בג'נין. כרמל, מה רואים בתיעוד הזה?
שלום אסף, כן, אז תיעוד חדש, אחרי שהתפרסם כבר תיעוד באמת מטורף שראינו אתמול, ומה שאנחנו רואים בתיעוד הזה שמתפרסם ממש בדקות האחרונות, שוב, כמובן, ממצלמות האבטחה של בית החולים, אנחנו רואים בעצם את מסתערבי הימם והשבק לפני החיסול. אנחנו רואים אותם כשהם מחופשים גם לאנשי צוות רפואי, גם לנשים, גם לחולים, אחד מהם מתנייד בכיסא גלגלים, ואז אנחנו רואים אותם נכנסים לאיזשהו חדר בתוך בית החולים, מצלמת האבטחה נמצאת במסדרון, אנחנו רואים אותם שהם נכנסים לתוך איזשהו חדר, אנחנו לא יודעים האם זה החדר שבו חוסלו אותם שלושה מחבלים, הם נכנסים לתוך החדר הזה בנשקים שלופים, כלומר זה נראה כבר שלב מתקדם של הפעולה הזו, זה נראה שלב מתקדם לקראת החיסול, אבל אני לא יודעת לומר בוודאות שזה החדר שבו חוסלו אותם שלושה מחבלים, ובאמת כל הפעולה הזאת נמשכת, אסף גג 10 דקות, הם מגיעים אתמול ב5:30 בבוקר לבית החולים, מסוערבים כמובן כולם, גם לוחמי ימ"מ, גם לוחמי שב"כ, היו שם כמובן גברים שהתחפשו לנשים, אבל הייתה שם גם לפחות לוחמת אחת, לוחמת שב"כ אחת מסוערבת, שלקחה חלק במבצע הזה, בחיסול הזה, ואז כאמור הם נכנסים לתוך אותו חדר, שבו נמצאים, שבו ישנים ככל הנראה, כי בכל זאת בשעה 5:30 בבוקר, אותם שלושה מחבלים, ומחסלים אותם באמצעות אקדחים עם משתיקי קול.
עכשיו, התיעוד הזה, שוב, מה שאומרים עכשיו באל ג'זירה, הוא מדהים, גם כל מה שראינו עד עכשיו הוא מדהים, אבל רואים שם 3-4 מלווים של אדם בכיסא גלגלים, ומצלמות בית החולים, מצלמות האבטחה, מלוות ממש את ההליכה הזאת קדימה של של הקבוצה הזאת, ורגע לפני איזשהו חדר, פתאום הם זורקים את כל התחפושות האלה מעליהם, נשקים שלופים, מי שישב לכיסא הגלגלים נעמד על רגליו, הם פורצים פנימה לתוך אחד החדרים שם.
כן, וזה באמת כנראה החדר שבו חוסלו אותם שלושה מחבלים, ובאמת פעולה...
את יודעת להגיד כמה, כרמל, את יודעת להגיד כמה... כמה מכוחותינו היו שם בבית החולים? כי זה נראה כאילו כל הנוכחים בבית החולים השתתפו בלחימה הזו.
תראה, אני יודעת להגיד שהם בכוונה בחרו את השעה 5:30 בבוקר, כי בשעה 5:30 בבוקר בדרך כלל אין יותר מדי אנשים בבית החולים, אנשים שלא מאושפזים שם, אין יותר מדי מבקרים. מן הסתם, חוץ מהמסתערבים, חוץ מלוחמי הימם והשבק, יש עוד כוחות במעטפת ש... נערכים לתרחיש, לתפריט, שבו הסיפור הזה, שבו החיסול הזה מסתבך, מן הסתם הם לא היו הכוחות היחידים באותו רגע בג'נין. מבחינת מספרים אני לא יודעת לתת לך משהו מדויק, אבל זה נראה באמת שלא, זה לא שניים ולא שלושה.
כן.
כמו שאתה אומר, זה נראה שהם
כן.
יש שם לפחות איזה עשרה
מספרים. כן, כי גם בתיעוד הזה, כשהם חולפים על פני איזשהו עובר אורח שמסתכל עליהם, פתאום גם אותו עובר אורח משתתף, מתברר שהוא חלק מהם. אירוע לא בלתי מעניין. קרמל, תודה רבה.
תודה.
איתנו מי שהיה בעבר מפקד הימם, ניצב בדימוס זוהר דביר, שלום.
בוקר טוב לכם ולמאזינים. נראה לי שאחרי קרמל לא נשאר הרבה מה להוסיף.
אני סומך עליך, זוהר. מחשבותיך, תחושותיך כשאתה רואה את התמונות האלה?
דבר שם גאווה, גאווה גדולה, זאת יחידה באמת, באמת באמת מיוחדת במובן הכי רחב של המילה, ברמה בינלאומית, אולי, אולי היחידה המנוסה בעולם, בפעילות קצה של מעצרים, חיסולים, סיכול טרור, חילוץ בני ערובה, כל המרחב הזה הוא בהחלט של היתרון גדול מאוד של היחידה הזאת, שזה פרופיל לוחמים בוגרים, מנוסים, עמידים, מקצוענים, ורואים את זה פה, איך זה בא לידי ביטוי, רואים את זה, רואים את קור הרוח, גם בפעילות, וגם בהגעה, וגם ביציאה. היציאה היא אולי, אתה יודע, הקטע הזה, אתה אומר, אוקיי, נגמר, יאללה, בוא נרוץ. לא, הם הולכים ברגוע, מרגישים בטוח, יודעים, סומכים מאוד אחד על השני, זה חלק נדבך אמיתי בתוך הפעילות של היחידה הזאת, זה באמת לסמוך שכל אחד ידע לראות למחבל ולא לבן ערובה, לטורף ולא אמית בעניין הזה.
תאר לי, איך מתכננים מבצע כזה? כלומר, מה חשוב?
כמובן, אני לא ניכנס פה לפרטי פרטים, גם לא לתת פה איזה תחמושת לפרופולה.
ברור, אבל אתה מוזמן בכל זאת להיכנס לפרטי פרטים, אם תהיה מעוניין בכך.
אז אני אגיד לך, תראה, דבר ראשון זה דורש מודיעין מאוד מאוד מדויק, שפה בדרך כלל זה מגיע מהשבק, יש פה גם כל מיני גורמי איסוף צהליים שחוברים ביחד, כל הנדבכים המודיעיניים.
כמה משקיעים בתחפושות?
התחפושות זה, אתה יודע מה, התחפושות זה יחסית, זה החלק הקל. אני אומר עוד פעם, אנחנו מתחילים ממודיעין מדויק.
לא, כי כשאתה רואה את החבורה הזאת, כשאתה רואה את החבורה הזאת שבמרכזה אדם בכיסא גלגלים, וכל האנשים בצדדים מסתכלים עליהם, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה, האם הם מחופשים היטב? האם הם באמת נראים כמו פציינט ומשפחתו שבא לבית החולים בג'נין?
הם מחופשים לפרטי פרטים ברמה הכי גבוהה שאתה יכול לדמיין, ויש גורמים מקצועיים שעוברים ובודקים, שאתה לא נופל שם על שטויות. כן, זה לא תחפושת של פורים, זה צריך להיות משהו שהוא מאוד מאוד אותנטי, כולל התחפושות עצמם, הם דרך כלל תחפושות אותנטיות מהשטח, נקרא לזה ככה, הם לא נתפרות במתפרות של היחידה, או גורם אחר. זה לוקחים דברים הכי אותנטיים, מלבישים אותם, ובונים את תוכנית הפעולה, ובהתאם לכך גם כל אחד על איזה תחפושת הוא יהיה. אתה יודע, זה גם קשור בגודל של הלוחם. אם זה לוחם 1.95 מטר, אז זאת לא תחפש אותו כנראה לאישה. אם זה יותר קטן, אז אתה יכול לשחק איתו יותר ורסטילי. אבל כל דבר כזה ממש מחייב חשיבה ותכנון וירידה לפרטי פרטים, וכך גם נעשה במקרה הזה. כלומר, בסוף אתה מלביש את הגודל של הכוח, את המאפיינים שלו, בהתאם למודיעין, בהתאם לשטח הפעולה, בהתאם לשעה, וכל הדברים האלו הם באים לידי ביטוי. אבל החוכמה היא באמת שיש לך מודיעין מדויק, איפה, למה, כמה, אני מזכיר שגם צריך לנווט לחדר המסוים, ולכן בסוף אתה חייב מודיעין מדויק, וזה הודות לשבק, אמרתי לגורמי צהל רלוונטיים.
זה כוח שפועל בג'נין, זה זמן, או שזה כוח שנכנס לג'נין במיוחד?
זה כוח, בוא נאמר, זה כוח שבא במיוחד, אבל הוא מכיר היטב את המקום, זה לא כניסה ראשונה שלו, וכנראה גם לא אחרונה.
זהו, כנראה שלא אחרונה זה...
חלק מבניית הביטחון, זה גם בפעילות במרכאות שגרתית, זה להכיר את השטח ולחוש אותו ולהרגיש שם בטוח.
זה מעניין שאתה אומר לא אחרונה, אותם לוחמים, בטח אחרי שרואים אותם במצלמות עכשיו, באלג'זירה ובכל העולם, אותם לוחמים יכולים להמשיך ולפעול?
התשובה היא כן. תמיד אתה יכול להחליף לשנות לו חזות ופרופיל וכו', והתשובה היא כן. אפשר, 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 אפשר בחשיבה נכונה ובאיפור מדויק וכל הדברים האלה אתה יכול לשנות חזות לחלוטין, כמו שאתה רואה בסרטים. תודה.
תגיד, אפשר... לסיום, כשאתה מאשר מבצע כזה, או מפקד עליו, או משתתף בו, מה הדבר שהכי מטריד אותך מבחינת הדברים שעלולים להשתבש?
דבר שמה, אני מוטרד מאוד אל היד. כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להשתבש אל היד. זה יכול להיות איזה מחסום של משטרה פלסטינאית, דרך תאונה, דרך פקק תנועה, דרך זיהוי של אחד מהאנשים. הדבר הראשון, יש פעם אחת את ה... באמת, ופה צריך לרדת גם לפרטים, כל התנועה אל היד, כולל מקרים ותגובות, מה קורה אם בנקודה כזאת, איפה אפשר לעקוף, איפה וכולי. הדבר השני זה שאתה מנסה שבכל שלב, שהכוח הקדומני, לצורך העניין הכוח המסוערה, והוא קדימה, אז הוא יהיה באיזה גיבוי הכי קרוב, שאם משהו משתבש, יש כוח... שהוא ניתן להחביר אותו, אבל מבלי שהוא יחשוף את הפעולה. פעם שנייה זה ביד עצמו, זה עצם הכניסה, פעם ראשונה שזה בעצם אתה עובר איזה תווך שעלול להיות שם שומר, משהו אחר, אתה גם לא רוצה לפגוע בבלתי מעורבים. והפעם השלישית זה באמת הגעה מדויקת לאובייקטים, לוודא שזה הם, והכל זה אני מדבר איתך בשניות בודדות, לוודא שזה אכן הם, ולבצע ולצאת, ופעולה מרשימה, מדויקת, כירורגית, מקצועית מאוד. וזהו, באמת רואים דברים שרואים בסרטים.
ניצב בדימוס. זה
שבאמת, להוריד לתקוב, זה נושאת מטוסים של יכולות, שמנגנים ביחד כל הזמן ורואים את זה יפה.
ניצב בדימוס אור דביר, משם מפקד הימ"מ. תודה רבה על השיחה, אני שמח שמצאת בכל זאת מה להגיד, למרות הדברים המפורטים של כרמל לפניך.
וברשותך, חיבוק גדול לכל, באמת, לכל החיילים, לכל אנשי זרועות הביטחון, לכל הגזרות, וחיזוק למשפחות של הנופלים והחטופים, והחלמה מהירה ושלמה לפצועים, ושיהיה יום שקט ובשורות טובות.
תודה זו. הפרופסור דני אורבך, שלום.
שלום אסף.
איש החוג להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. אנחנו מדברים איתך בגלל איזשהו ביטוי שמתחיל להישמע הרבה על ידי ראש הממשלה ודובריו, עד לניצחון המוחלט. ביטוי כזה שנדמה לי שראש הממשלה מנסה להטמיע עכשיו, ונשאלת השאלה שגם מתחדדת, עלתה מ-7 באוקטובר, אבל מתחדדת ביתר סט עכשיו אולי, מתי נדע שהגענו לניצחון המוחלט? יש לך תשובה על זה כהיסטוריון צבאי?
זאת שאלה מעניינת. ניצחון בגדול זה להשיג את המטרות הפוליטיות שהצבת לעצמך במלחמה. הרי אנחנו לא נלחמים בשביל להילחם, אלא בשביל להשיג משהו. אם השגת את המטרות שהצבת באופן מלא, ניצחת ניצחון מוחלט. אם לא, לא. זה גם מתקשר לעוד משהו שהוא ככה דומה להכריע באופן מוחלט את צבא האויב, באופן שכבר לא תהיה התנגדות מאורגנת של האויב. אולי הגרילה. אבל לא תהיה התארגנות של האויב כצבא. אלה שתי המשמעויות האפשריות.
אם אנחנו הגדרנו, נדמה לי שיש שתי מטרות מרכזיות, שגם זה נמצא בסוג של מחלוקת, למלחמה הזו, זה השבת החטופים בשלום הביתה ומיטוט שלטון חמאס, אז המטרה הראשונה די ברורה, 0 או 1, אם השבנו או לא השבנו את חטופינו הביתה, אנחנו נדע כשמיטטנו את שלטון חמאס?
אנחנו נדע באמצעות כל מיני מדדים, אנחנו נראה בעיקר אם יש פעילות חמאס מאורגנת. משהו מעבר לחוליה הבודדת עם RPG, כל עוד יש פעילות שהיא מאורגנת, שיש בה איזשהו פיקוד ושליטה, גם שלטונית וגם צבאית, עדיין לא השמדנו את שלטון חמאס.
כמתמודד מהצד, אתה יודע להסתכל על אירועי לחימה ולהגיד האם יש פיקוד מרכזי כן או לא?
אפשר לראות את זה ברמת השליטה. למשל, כמה היה מורכב המבצע? האם הוא מבצע שהוא מעבר לרמת החוליה? כמה מחבלים עם RPG, האם היה בו איזשהו תכנון, האם היה פה מערב, זאת, אפשר להסתכל על זה, זה לא לגמרי פשוט, אבל אפשר לראות מדדים די ברורים למי שמבין ומתמצא בנושא. אנחנו אפרופו רואים ירידה ביכולות הפיקוד ושליטה של חמאס, אפילו באמצעות ירידה בשיגור רקטות. התקשורת מאוד מאוד מדגישה רקטות שבכל זאת נורות, אבל אם נסתכל על גרפים נראה שיש ירידה תלולה מתחילת המלחמה, גם בטווח וגם בכמות. מה שאומר שיש מדי פעם מחבל שמשגר רקטה, אבל אין מבצעי שיגור רקטות מורכבים, או יש פחות מאשר היו בהתחלה. ודבר נוסף מאוד חשוב, צריך לראות אם האויב פועל באופן גלוי. אם הוא פועל באופן לא גלוי כל הזמן, אז הוא יותר מחתרת. אם הוא פועל באופן גלוי, הוא ממשלה, ויש לזה המון חשיבות, מכיוון שמבצע כמו השביעי באוקטובר כל כך מזיק, רק ממשלת אויב מאורגנת יכולה להרים. מחתרת שפועלת מתחת לפני השטח לא יכולה להרים מבצע כזה. כלומר, חמאס יהיה הרבה פחות מסוכן עבורנו אם יפעל רק כמחתרת, רק כארגון טרור, ולא כממשלה גלויה.
אבל מאז 7 באוקטובר, בוא ניקח את השבועות האחרונים, הוא פועל כמחתרת או כממשלה גלויה?
תלוי איפה. ברפיח הוא פועל כממשלה גלויה, למשל. הוא מחלק את הסיוע ההומניטרי, זה מאוד מאוד חשוב. במקומות אחרים הוא פועל יותר כמחתרת. מנסה קצת לארגן רשתות אזרחיות, גם בצפון הרצועה, אבל בגדול פועל כמחתרת. לכן, כדי להשיג את מטרות המלחמה לדעתי, צריך להשתלט על ברזי חלוקת הסיוע ההומניטרי, שמישהו יחלק אותו שהוא לא חמאס. כי כל עוד חמאס מחלק אותו, הוא עדיין ממשלה גלויה במובן מסוים, וכמובן זה לא יושלם בלי כיבוש רפיח ופילדלפי.
אני רגע חוזר לכותרת אולי של השיחה הזאת, איך נדע שניצחנו. האם כהיסטוריון אני שואל אותך, האם בסיומן של מלחמות תמיד יודעים כשהמלחמה נגמרה, האם ניצחנו או הפסדנו?
זה כשיש לצד השני פיקוד מסודר שמסכים להיכנע. זה קורה לפעמים. Mm-hmm. במלחמת העולם השנייה, פילדמרשל יודל חתם על הכניעה, על ללא תנאי של כל הצבא הגרמני. כנ"ל ביפן. עם ארגוני טרור זה בדרך כלל לא קורה.
כן, כי מלחמות, לא... מלחמות פחות ופחות נראות ככה, נכון? פחות ופחות מסתיימות ככה, כי מלחמות אולי... ביתר סת מאז מלחמת העולם השנייה, הן יותר מלחמות נגד ארגוני טרור.
אסף, מעניין גם לומר שמאז מלחמת העולם השנייה כמעט אין לנו הכרזות מלחמה.
Okay.
זאת אומרת, מלחמה גם לא מתחילה באופן מסודר. מה שהרבה פעמים קורה לארגונים כאלה, הם דוחים, הם הופכים לשולים. הנה דאש. דאש לא נכנע בשום מקרה, הוא עדיין קיים, אבל הוא כבר לא שולט על שטח, הוא לא ממשלה גלויה, הוא הפך להיות יותר שולי. ככה שזה יותר דעיכה הדרגתית מאשר איזה רגע שבו אתה אומר, הם נכנעו, כי הרגע הזה לא מגיע.
אז גם שהרבה פעמים משווים בין, כדי להראות שהמלחמה הזאת בעזה היא מלחמה שתיקח זמן, ותרימו ראש כי בסוף ננצח, נותנים הרבה פעמים את ההשוואה לחומת מגן. חומת מגן, עם הזמן הבנו שניצחנו, שזה היה מבצע, זו המלחמה מוצלחת.
אבל יש הבדל גדול, ואני חושב שאלה שמדברים על חומת מגן לא תמיד מתייחסים אליה. בחומת מגן הייתה לנו, אומנם נלחמנו ברשות הפלסטינית, אבל הרשות הפלסטינית הייתה עדיין גורם שהיה איכשהו אפשר להעביר לו את השטח ולהגיע איתו לאיזשהו הסכם, בסופו של דבר. חמאס הוא לא גורם כזה. לכן נורא נורא חשוב לסדר איזה מנגנון, בהתחלה ממשל צבאי ישראלי, אבל אחר כך, איזה מישהו שאפשר להעביר לו את השטח, זה היה בחומת מגן, וזה חסר לנו כאן.
כן, מעניין. פרופסור דני אורבך, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לך.
טוב, הנה שם שלא שמענו הרבה זמן, ארי ארו, מי שהיה ראש הסגל בלשכת נתניהו, שלי תפיר, כותבתנו למשפט, שלום.
שלום, בוקר טוב.
כתב אישום, בית המשפט מרשיע אותו היום.
כן, בעצם מרשיע אותו במסגרת הסדר טיעון שהיה די ידוע מראש בעבירה של מרמה והפרת אמונים. בעצם ארי הודה היום באופן רשמי בעובדות כתב האישום, הוא כמובן לא צפוי לשבת בכלא, אלא נשלח לתזכיר מבחן, הוא צפוי לבצע עבודות שירות של חצי שנה וגם כנס משמעותי של 700,000 שקלים, אבל במה מדובר? רק נזכיר שבעצם לפי כתב האישום שבו הוא הודע, לפני כניסתו לתפקיד ראש הסגל בלשכת נתניהו, אי שם בינואר 2014, וכמובן במסגרת הבקשה להסדיר את נושא ניגוד העניינים שלו, ארוי בעצם ביצע מחירה פיקטיבית של החברה הפרטית שהייתה בבעלותו, והיא עסקה בין היתר בייעוץ בתחומי מדיניות, וכולי, והוא הציג ליועצת המשפטית לממשלה שבעצם כאילו מצג שווא שהוא ניתק כל זיקה לאותה חברה, כשלמעשה הוא שימר את כל, את כל הזכויות שלו באותה חברה, וכך קיבל את האישור להיכנס לתפקידו כראש סגל, ובהמשך הוא גם תיאם בניגוד עניינים מוחלט פגישה עם ראש הממשלה, עם חברה מסוימת שהיה לו עניין בה, קידם את אותה פגישה לאחר שאותה חברה בעצם התנתה את הביקור בישראל בפגישה עם נשיא המדינה או ראש הממשלה, וכאמור הסדר טיעון שהיה ידוע מראש, כאשר נזכיר שהארי בעצמו הוא עד מפתח, שלא לומר עד מדינה בתיקים נגד נתניהו, אבל זה עוד נספח בסיפור הזה של תיקי נתניהו.
שלי, תודה רבה.
תודה לכם.
טוב, דיברנו על זה קצת אתמול, נרחיב עכשיו, עושים פאוזה מהמלחמה, בסדר? קוראים דברים מסעירים בעולם, באנושות אולי בכלל, מקווה שהמרואיין שלי לא יחשוב שאני מגזים, הפרויקט הזה של אילון מאסק, חברת הסטארט-אפ שלו, השתילה שבב מחשב במוח אנושי, שאמור לעזור לאנשים עם מוגבלויות לשלוט בפעולות מסוימות, בכוח המחשבה בלבד. הפרופסור רוני פז, שלום.
שלום רב.
יש המחלקה למדעי המוח במכון ויצמן למדע. קודם כל, כמה זה דרמטי?
אני לא רוצה להיות האיש המבאס בסיפור. זה לא מאוד דרמטי מבחינה מדעית, זה כן מאוד דרמטי אולי מבחינת זה שהתעשייה נכנסת לזה עם הרבה כסף.
אתה לא רוצה להיות האיש המבאס בסיפור, אבל למה בכל זאת אתה בוחר להיות האיש המבאס בסיפור?
לא, טוב, כמו שאמרתי, זה מצד אחד מאוד מרגש וטוב, אני חושב לכולם שמישהו עם כסף וכוח לוקח את זה בצורה רצינית, תמיד דברים שמתחילים באקדמיה ככה הם מתפתחים.
לא, חוסר ההתלהבות המדעי שלך זה מזה שזה משהו שידענו שאפשר לעשות? כלומר, זה משהו שהמדע כבר יודע שאפשר לעשות הרבה זמן?
המדע רושם גם הקופים, כמו שאילון מאסק עשה בהתחלה, כשאתם את החברה לפני שנתיים, שלוש, וגם מהאנשים, מקופים רושמים כבר עשרות שנים, מהאנשים רושמים כבר 20-25 שנה, היכולת הזאת אפילו התחילה אצל, על ידי מנתח מוח ישראלי, נאו-כירורג יצחק פריד, והיום יש הרבה גם במרכזים בארץ, ומן הסתם גם במרכזים בארצות הברית ובאירופה, שרושמים מהאנשים. רק שעד היום זה היה תמיד באיזשהו סט-אפ קליני, כשהייתה סיבה להכניס אלקטרודות למטרות קליניות, כמו פרקינסון, כמו אפילפסיה, היום גם מתחילים לדבר על דיכאון, OCD והרבה דברים אחרים, אבל זה אף פעם לא נעשה בצורה רחבה כל כך, כשהמטרה היא לא מטרה קלינית ספציפית, אלא מטרה שבכנות אנחנו עדיין לא יודעים מה בדיוק.
אנחנו לא יודעים מה המטרה. כי אין לנו שבב במוח של אילון מאסק, אז אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה.
נכון, אז יש פה שתי התפתחויות שהן כן אולי מרגשות, גם בעיקר טכנית, אבל הפוטנציאל המדעי שלהם כן קיים. אחד זה שהוא רושם את הפעילות של נוירונים בודדים, ובצורה כרונית, מה שעד היום היה יותר קשה באנשים. שוב, זה כן קיים, אבל רק
בסטאפים אוקיי, קליניים. אז בוא, צד צד, מה שבב במוח של אדם, שמושתל על ידי חברה, או שמושתל במוח של אדם, מה הוא יכול לעשות?
אז התשובה לזה היא מן הסתם שאנחנו עדיין לא יודעים. אפשר לחלק את השאלות לשתיים. אחד זה דברים הנדסיים לטובת התעשייה, או טובת דברים כמו שהוא התחיל איתם, של לתקשר עם לתקשר עם כל מיני אביזרים, כמו הפלאפון שלך, או דברים כאלה באמצעות פעילות מהמוח, או להפעיל במצבים, כמו שכבר דרך אגב נעשה במצבים...
אבל זה לא רגע, אז אפילו תסביר לי את זה. כמו שאני בעזרת המוח, בעזרת המחשבה, מפעיל את הפה שלי עכשיו ומדבר איתך, ככה אני אפעיל גם מכשיר סלולרי, את המיקרוגל, או...
אתה דוחף אותי לקצה ואני מבין את ההתלהבות, התשובה היא שאולי זה יכול לקרות תוך כמה שנים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה יקרה ומה יהיו ההשלכות של זה, ושוב, אני כן רוצה לחלק את השאלה לשתיים. אחד זה להבין איך המוח עושה את זה, שזה השאלה המדעית, ולזה הפיתוח של אילון מאסק אולי יכול לעזור בלספק יותר דאטה, אבל הוא לא נותן תשובות לשאלות האלה, ולא בטוח שמעניינות אותו התשובות לשאלות האלה. והדבר השני זה שזו שאלה פרקטית, כמו שאמרת, להפעיל או לחבות את הטלפון אפשר לעשות בצורה הנדסית, לזהות איזשהו גל במוח שאני יכול להגיד, אוקיי, זה עכשיו מה שיפעיל. זה לא אומר שהבנתי איך אני עושה את זה, זה רק אומר שהמכשיר הזה זיהה איזושהי פעילות במוח שבעזרתה הוא יכול להפעיל או לחבות. שוב, צריך להבדיל בין הדברים האלה, זה לא אומר שהמוח... שהצלחתי להבין איך המוח רוצה לעשות את זה, זו השאלה המדעית הגדולה. זו רק אומרת שהצלחתי לקלוט משהו שבעזרתו, שעליו אני יכול להתנות, לדוגמה, את כיבוי או הדלקת הטלפון. הדרך משם לפעולות יותר מורכבות היא כמובן ארוכה, ושוב אפשר לחלק אותה להבנה איך זה נעשה במוח, או לפשוט שאלה הנדסית של להשתמש בזה כדי לעשות דברים שעד עכשיו דרשו ממני לקום וללכת או להזיז את היד.
לא רציתי שנדחוק אותך לקצה, אבל אני מצטער. אני הולך לדחוק אותך לקצה, כי בכל זאת, זה לא תוכנית שלך פשוט, תוכנית הרדיו הזו. לך לקצה, בעתיד הנראה לעין, לאן אתה מאמין שנגיע?
בעתיד הנראה לעין אני מאמין שנגיע לדברים כמו שתיארתי, שיהיו פעולות פשוטות יומיומיות, שיוכלו להיות מופעלות על ידי המוח, על ידי איזושהי הבנה, הנדסית של אם אני רואה את הדבר גל מסוים במוח, אני עליו יתנה הפעלה של, אמרת, מכשיר מיקרו מצוין, מכשיר מיקרו, דברים כאלה. זה בעתיד הנראה לעין.
וואו.
בעתיד המאוד מאוד רחוק זה דברים שהוא רומז אליהם, אבל דעתי אנחנו לא נראה אותם בזמן הקרוב, וזה הבנה של באמת מה המוח עושה, הבנת מחשבות או דברים כאלה. זה בעתיד המאוד מאוד רחוק.
מה זה הבנת מחשבות?
על המחשבות זה שדבר כזה יוכל להגיד לי על מה אני חושב באותו רגע. אם אתה שואל אותי, לא נראה את זה. רוצה להגיד במחיינו, כי זה אף פעם לא טוב להגיד דבר כזה, אבל זה לא בזמן הקרוב.
כלומר, עכשיו נכנס לאולפן עומר בן רובי, הולך להשמיע עוד מעט שיר במסגרת פינתו כאן, ארון השירים היהודי. אגב, שלום עומר.
שלום, שלום וברכה לשניכם.
כלומר, לכאורה אתה אומר מה שאילון מאסק מתאר, ואתה אומר שלא נראה מחיינו, אבל שיהיה לי איזשהו מכשיר, או משהו, תהיה לי איזו הבנה לגבי על מה עומר חושב עכשיו, עם כניסתו לאולפן.
אז לדוגמה, אני אוכל לאמן מכשיר כזה, שאם אני, אחרי שרשמתי את הפעילות המוחית שלך, כשאתה שומע את השיר הזה כמה פעמים, לעומת שומע שירים אחרים כמה פעמים, אני אולי אוכל להגיד, זה השיר שעליו אתה חושב כרגע. זה לא אותו דבר כמו יהיה לך עכשיו מחשבה חדשה, או מחשבה לשירים שאני לא זכיתי, כאילו בתור מדען, לא זכיתי לאמן את המכשיר על פעילות המוח שלך בזמן ששמעת את השירים האלה, מזה אנחנו עדיין מאוד מאוד רחוקים בשביל לפענח.
ואתה שמח על זה? אני שואל את זה אחרת. זה שאילון מאסק השתיל שבב במוח של אדם, זה מטריד אותך?
אז התשובה היא כן, אני אסביר למה. מצד אחד אני כן שמח על זה, כמו שאמרתי, זה דברים שבגדול עושים באקדמיה כבר לפחות 20 שנה, אם לא יותר.
כן, אולי על האקדמיים אתה סומך ועל הבחור האקסצנטרי הזה אולי פחות.
אז בדיוק, אז הצד שאני שמח עליו הוא שחברה גדולה עם הרבה כסף מפתחת עכשיו דברים כאלה ומבינה את הפוטנציאל, זה תמיד נותן בוסט גדול לדברים שבתוך האקדמיה יותר קשה לעשות. מצד שני, כמו שאמרת, זה כן מטריד. לדוגמה, הוא קיבל אישור FDA. אנחנו עדיין לא מבינים, לא יצא שום פרסום מדעי רציני על הנושא, אנחנו לא מבינים על מה הוא קיבל את אישור ה-FDA. אנחנו פשוט לא יודעים את הפרטים האלה. הייתי מאוד שמח, דוגמה, לשמוע שהוא עבד עם... שלושה נורוכירורגים שיושבים בבית חולים ומקבלים על זה אישור אתי כמו שצריך, וזה לא נעשה באיזשהם שיטות של כוח וכסף ודברים כאלה. שוב, פוטנציאל גדול, גם אנחנו הולכים לכיוונים האלה ועוד הרבה מעבדות, ואני מאוד מאמין שזה העתיד בהרבה צורות, גם לעזור למחלות מסוימות, גם לתפעל דברים פשוטים ביומיום, כרגע זה תמיד מטריד כשאנחנו לא יודעים את כל הפרטים, וזה נעשה על ידי ציוץ בטוויטר או באקס.
הפרופסור רוני פז, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לך.
הבוקר בארון השירים היהודי, שיר תודה. תודה לכל אלה שהם מוכנים למסור את נפשם למעננו. אתם עוסקים בהם לא מעט בתוכנית הזו, גם היום שמעתי מתחילת הדרך, גם אלה שבחזית וגם אלה שבעורף, אם יש דבר כזה עורף. זה שיר חדש של היוצר והזמר יהושע לימוני. יהושע, נזכיר, הוא מתופף ותיק, עבד שנים עם אביתר בנה, דודו טסה ועוד ועוד. כנער, הוא התחיל לדרכו בלהקת שפיות זמנית, עם עלית הקיץ האחרון, זוכר? זה שיר, אגב, שנכתב כשיהושע עצמו התגייס לצבא.
וואו.
ואז כתבו לו את השיר, הקיץ האחרון, וכל הלהקה שרה.
אה, זה כתבו בשבילו?
כן, היה פרידה לפני הגיוס.
וואו.
שהלך לבקום. ב-20 השנים האחרונות יהושע שר סולו, ומתה...
אני רוצה להתקיל אותך ושתיתן לי עוד 3-4 שירים של להקת שפיות זמנית מהתקופה.
אני, אבל אני מכיר את מקס גטמור. שהוא האיש מאחורי הלהקה.
וואלה, שם מאוד.
שירים אני לא יודע, אבל את זה כן. אני אחזור לאלבום, אם יצא כזה. אני זוכר את השיר הקיץ האחרון. ב-20 השנים האחרונות יהושע שר סולו, מתעד בשירים את תהליך החיפוש שלו אחרי תשובה, כמו רבים מהאומנים. למי שלא מכיר, אגב, מומלץ לחפש את הביצוע המיוחד של יהושע לשיר חבלי משיח של נומי שמר, ובכלל להתרשם היצירה שלו רוק ישראלי-יהודי עכשווי. את השיר החדש, אל תוותר שמו, מקדיש יהושע, זה ציטוט, לכל מי ששם את עצמו להיות שליח של טוב, לכל מי שמדליק את האור ולא מוותר. השיר, בארון השירים היהודי, כמובן עמוס דימויים והשראה מהעולם היהודי, ואתם מוזמנים לחפש אותם בין השורות, אז הנה זה כבר ברקע. אל תוותר. יהושע לימוני חדש, ושיהיו בשורות טובות לעם ישראל.
אמן, אמן.
לקחת את עצמך, ארזת תיק והבטחה, יצאת לבקש חיים. הדרך לכבודך, מלאכים שומרים אותך, שרים לך שיר בעיר. וידעת שהדרך לא תהיה תמיד קלה, נגעת בשמיים, ירדת חזרה. אז אל תוותר, קולך עוד גובר, ליבך בשמיים, סביבך שכינת גר. אל תוותר, קולך עוד גדר, ליבך בשמיים. שלך זה אור, מבט אחד כמו מגדלון, שגם בתוך החושך יהיה טוב. ליווית אותי אל האמונה, פתחת לי דלת, וכמה חמה יכולה להיות מילה. וידעת שהדרך לא תהיה תמיד קלה, נגעת בשמיים, ציירת גאולה. אז אל תוותר, קולך עוד גובר, ליבך בשמיים, סביבך שכינת כן. אל תוותר, קולך עוד גדר, ליבך בשמיים.
כאן נודה לצוות, שי פרלמוטר ערך, נדב רוזנצוויג הפיק, אמיר שמואל לביצוע הטכני, בן רובי, תודה רבה.
תודה רבה, אסף, תודה לכם.
להתראות.
וידעת גם שלנו ברירה, ממעשים טובים נבנה את המנורה. דרך ארוכה וקצרה, רק רצינו להגיד תודה. אז אל תוותר.